אבינו שבע שמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גבולתנו, הגן עליה בעברת חסדך, פרוס עליה סוכת שלומך, שלח אורך המתך לראשיה, שריה ויצר, ותקנה עם ביתה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילי מלוקים לישועה ותרך יצחון תתרינו, נתת השלום בארץ, שמחת עולם ביושביה. ההגדרה הזו של ראשית צליחת גבולתנו עם ייסוד המדינה נקבעה על גמרם, הגמר ביסא גייזיק, עלי והרצל זה צדיק לברכה, בכל אופן על דעתו, על דעת חברי הרבנות הראשית, שכולם היו גדולי עולם, אז. היום, כפי שנראה כביתונים, יש המערערים על ההגדרה הזאת של מדינת ישראל ראשית צמיחת גבולתנו. ההגדרה הזאת לא נאמרה על ידי נביא, נאמרה לנו בחכמי הדור, ואני מבקש להזכיר כאן הגדרה דומה לתקופה אחרת בתולדות ישראל, הגדרה שנאמרה לנו על ידי נביא, שם הנביא זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא, בשנת שתיים לדריווש מלך פרס. רבי ושמחי בר ציון, כי ממני בא ושכנתי בדוכי חנום אדוני. כי ממני בא. והייעוד הגדול הזה לא מתקיים בעונותינו הרבים, כל כך לא מתקיים במלואו, רק חלקית. וכך כותב רב יהודה לוי בהקשר לזה לספרו הכוזרי. נדבר על ארץ ישראל, יהודים לעלו לארץ ישראל. אכן מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר, כי אמנם חזר הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד, אשר יעד אלוה על הבית השני, ואני ושמחי בציון, כי נראי בא ושחרתי בתוכי, חנום אדוני. כי העניין אלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה. אילו נענו לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה, אבל רק מצטם לנו, ורובם בחשובים שלהם נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותיהם ומעסקיהם. פשט את כתום תגמורה על התנצלותם ושמע לקריאה ולשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מנחור, רמז לעזרה הפוצר בהם ונחם ים לנביאים האחרונים. סוף דבר רק חלק מן העם נענה ולא בלב שלי. לכן גמלם אלוה כמחשבת איבם, נתקיימו בהם הבטחות אלוהיות רק במידה מצומצמת, כפי מיעוט התעוררותם. כי העניין אלוהי נוחל על אדם, כי אם לפי הכנת האדם, אם מעט, מעט ואם הרבה הרבה. בהי יער תו שנחת, נפתחו שערי ארסה לרווחה. מי עם ההורים שהגיעו? אלה שלא היה להם משכנות, לא היה להם עסקים, יהודים שבורים שלא נשאר להם שום דבר, דוברים מקפריסין. רוב העולים בארץ הינם עולים של מצוקה, מארצות מצוקה. אין לבוא איפה בטענות, רוב הקדוש ברוך הוא, עדיין לא לאגון הרב יצחק יענקל ויזק הלוי הרצוג, כשם שאין לנו טענות לזכריה בן ברכיה, שבתי אחי אני בא ושכנתי בתוכך ולא נתקיים. הבטחה אלוקית מתקיימת במלואה כאשר ישראל נענים לצו של עלייה לארץ. אנחנו לא קיימנו את חלקנו, אז גם הקדוש ברוך הוא נענה לנו רק חלקית. יותר מזה, אדון צבי יהודה זכר צדיק לברכה, אל התזה נועזת, נועזת ביותר, על השואה, פורה בשואה, איזה ניתוח אלוקי בכנסת ישראל, עם ישראל נלקח בחתך מעומק הגלות על מדינת ישראל, שפיכות הדמים של 6 מיליונים, זה חיתוך ממשי לגוף הלאומי, העם כולו מקבל ניתוח שמיימי, עד הם השפיטים ימחשמם, וכל זה בשביל להגיע לארץ ישראל. אשר אין של מכירים בכך, מופיע ניתוח אלוקי אכזרי של ניתוק מן הגלות, בגלל המציאות שאבים עשו בארץ חמדת. תזה נועזת, כמובן יש בזה הקסם, בזה יש כאן משמעות לשואה, אבל מבחינה היסטורית, רוב שארית הפליטה הגיעו לארצות הברית ולא לארץ ישראל. זה איזה טענות יש לנו על הגדרה של ראשית צמיחה גאולתנו. לפני כמה שנים שמעתי כאן בבית המדרש, למה מרן הרב ז"ל, הרב יקוד ז"ל, כשראה את הקץ המגולה, כדברי הגמרא ותלמוד הרי ישראל, תרחם תיתנו ומתכם תשאו לעמי כי קרבו לבוא, למה לא האפשרות שם עומדים בפני קץ, אבל לא הקץ הגדול, אלא בפני כינון מלכות ישראל כמו בבית שני? אם הרב לא ראה מה שכתב החתם סופר, אם אפשר כבר היה ראוי מכמה פעמים להיות נגלים גולה שינה שלמה, או לשום שלום בינינו בין מות העולם שאנו שוכנים בצילם, או יותר מזה להיות גולה ממש כמו בבית שני וכדומה. אבל אין חפץ בזה, כי גם אנחנו אפשר שנתפשר לקבל גולה כזאת, רק להיות גולים מכל מקום אבותינו הקדושים, לא יתרצו עתקים בגולה שלמה, וטוב יישא לסבור אורך הגלות, כדי שיהיה בסוף גולה שלמה. אינני חושב שזאת הייתה הסיבה שרב לא רצה לראות בזה קץ מגולה לא שלם. לפי שאנחנו מקריאים מכתביו, הוא ראה את הסופה של בית שני, והסתכל על בית שני ככישלון, והשאלה הייתה בשביל מה הקדוש רצון עוד פעם להכניס אותנו למצב כזה של בית שני. הרי בסדר זה כבר היינו ונחשבנו. אלוקים חשב, מה הטעם יש לקדוש ברוך הוא? להקים מדינה, לעשות מלכות ישראל, כאשר דבר זה כל כך בעייתי. אבל כל זה קרה משום שהקדוש חיילים מכל הצדיקים שהיו בעולם, בדורות האחרונים, כל אלה שמימים שהיו ביניהם בעלי רוח הקודש, הקדוש ברוך הוא העלים מיניהם את מה שעתיד להיות חס ושלום הפורענות הגדולה ביותר בתולדות ישראל. אף אחד לא חזה את השואה. גדולי ליטא התנגדו לעלות, להביא את הישועות לארץ ישראל ברגע האחרון, כי אמרו איך יהדות פולין תתקיים בלי ישיבות? איך אפשר להשאיר את יהדות פולין בלי ישיבות? אילו היו רואים החתם סופר וכל אותם צדיקים שהחתם סופר מצטט אותם, אילו היו רואים מה עומד לקרות ליהדות אירופה, לא היו אומרים אין חפץ בזה. אין שום ספק. אבותינו לא התרצו בזה. לשרוף מיליוני ילדים זה עדיף. ראיתי לא פעם, אדון רב מנחם זמבה מזכיר מה הייתה מחלוקת אם לתמוך בחלוקה. כשדיברו על כך, בני המנדט. אומר שאלת ארץ ישראל העומדת על הפרק, יש בה גם משום קידוש השם, יש בזוויות שונות. מהם לחיוב, מהם לשלילה, דת אלה הרוצים לראות במהרה התכוננות מלכות ישראל, ומחמת גודל שוקתם לקדש את השם, את שם שמיים לימי ימים, להראותם כי אחרי שעברו אלפי שנה, עם ישראל נע ונד בארץ, עוד לא אהבת סברו, ועוד חיה יחיה. למדת המתנדים היה, מה שדמיכתם על יסוד החתם סופר אמר שהזכרתי. גם מהם לקדש השם. נסו להראות לעמים שיש לנו אפשרות להגיע לגאולה חלקית, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים רק גאולה שלמה. הכל בשביל קידוש השם. עוד לא הייתי אפילו לשם כזה גדול בתולדות ישראל כמו בימי השואה. עוד לא היה. תיקון קושי של קידוש השם היה והתכוננות מלכות ישראל. כן. אפשר לבוא בטענות על אלה שעמדו בראש המלכות הזאת, בראש המדינה. נראה מה אומר הנמל, אומר הפסוק בשנת 15 ישמע למציאו ביואש מלך יהודה מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. ויעש הרע בעיני אדוני לא שר מכל חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. ירבעם בן נבט שני הוא הישיר את גבול ישראל מרוח המת עד ים הרבה, לדבר אדוני לישראל אשר דיבר ביד עבדו יונדן אמיתי הנביא אשר ניגת החפר. כי ראה אדוני את עמי ישראל מורה מאוד ואפס אסור ועזוב ואין עוזר ישראל, ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים מיושב יד ירבעם בן יואש. השאלה הכחת שוב למחות שם ישראל, אם המדינה לא הייתה כמה חורבים בעיני שרית הפריצה, הערים בזה שהקדור בכל עזר את ישראל לגמרי. לפני 70 שנה היו כאן בישראל, בארץ ישראל, שני אנשים חוזים שונים באופיין ובמהותם, שהיה להם חזון. האחד היה מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה, שומריס כי ניבר אבן עזר כותב עליו בהקדשה שיש צילום יש עשרי, מרן שר התורה. היה לו חזון שתוך יובל שנים או שני יובלות כל ישראל יעזרו בתשובה. הרב לא דיבר על כך בגלוי ולא כתב על כך בגלוי, אבל מתוך דבר עולה שראה שכולם יחזרו בתשובה. זה היה חזון של מרן הרמב"ם. זה חזון אחר של אדם חילוני, מדינאי גדול, שעשה רבות רבנו ישראל, דוד בן גוריון. הוא אמר למקורבים שלו, מה אתם מתווכחים עם הדתיים? על מה אתם נלחמים? הם הולכים ריאליים. תוך דור, שני דורות יעלמו. למה לכם? למה לכם ככה להתווכח איתם? תיתנו להם. זה לא יפריע למנות את עם ישראל. הם נעלמים. אני רוצה לומר לכם, אני הייתי לפני כ-60 שנה, הלכתי, השתתפתי בטיול עם מדרשיית נועם, והגענו שם לקיבוצים בעמק, אני לא זוכר איזה קיבוץ. והיינו שם, היה שם מטבח של זקנים ובית כנסת של זקנים, וראו אותם הזקנים התחילו לבכות. הם חשבו שהם דור אחרון. רואים שיש עוד צעירים שמתפללים. ושני החזונות התבדו. יהודים לא חזרו בתשובה. ויהודים דתיים לא נעלמו. ומה הדברי חזון אלה? נזכר מה שלפני 100 שנה כתב ומאיר דן באו כלי חמדה בשם רבו הגאון אדיר לפשיע למיטוטנר. אחרי שאדון רב שמואל מרנבר הוציא ספר שיבת ציון על בניין בית המקדש, ביקש תגובת אדון רב שמואל מקוטנה, ואמר, מה תרוויח לזה? רק קורבן פסח. קורבן ציבור אתם לי אפשר להביא, כי בשביל קורבן ציבור צריך שיעת ציבור, וכל אחות רובו ירצה בקורבנות. אז זה ענה לו רב שמואל מולנר, יש אפשר לפתור את הבעיה, זה מסירה לציבור, מוסרים את זה, יש כמה יהודים יראים בשם הציבור. אז כותב על זה תלמידו בעל כלי חמדה, אבל זה פשוט דרוב ציבור צריכים שיהיו שווים לדיותיהם. הרב שואלה כתב, אבל כשהם בדיותיהם רחוקים מהקרבת קורבנות כמו שבזמננו, בעוונותינו הרבים, יאללה, מה לא מביאה שנה? ודאי אי אפשר להקים קורבן ציבור. הוא אומר, כי זה לא מספיק פורמלי שיש אל הציבור, צריך שהציבור ירצה. הוא אומר, זה לא יהיה עד שבוא משיח, צדקנו יעשה מאיתנו לב התועיל. תפיסה פשוטה ללא חזון מיוחד, תפיסה של גדול, פורא את הציבור, יש לי שהמהפכה נפשית, זה דבר שאין בכוחנו לקדם, ולכן אומר, זה לא יגיע. דבר כזה שישראל, רוב ישראל יצאו לתת קורבנות. רבותיי, מלכות ישראל זה דבר גדול. גם עם ראשיה, עם חס ושלום, לא צדיקים, ודאי לא ראשים כמו ירבעם בן נבט או מלכי בית הורדוס ובית שני. רמב"ם בהלכות עבודת כוכבים, עבודת יום הכיפורים, מביא משנה ומפרש אותה. המשנה ביומא פרק ברוקן גדול, ישנה מדברת על קריאת התורה ומברך על שמונה ברכות על המקדש בפני עצמו, על ישראל בפני עצמו, אבל שר התפילה. אין שום מקום מה שרמב"ם כותב. רמב"ם כותב מה התפילה, מה היה תפילה על ישראל. כותב הרמב"ם בלכות מלכות יום הכיפורים, בי שקוראים ומריח לפניה ואחריה כדרך שמרחים בבית הכנסת, עשית אחריהם שבע ברכות ואילה מרצי השם לוקנו, נודים אנחנו לך, סלח לנו, אבינו, יחתנו, וחותם בה, וברוך את שם לוקנו למו ישראל, ברחמים. ומריך על המקדש ברכה בפני עצמאי, עניינה, שיעמוד המקדש שכינה בתוכה, וחותם ברוך את השם שלכם בציון. ומריך על ישראל ברכה בפני עצמא, עניינה, שיושע השם את ישראל, ולא יסור מהמלך. וחותם ברוך את השם שוכן בציון. אין לזה שום מקום, לא בבבל, לא בירושלמי, לא בתוספתא, שכהן גדול יתפלס ויסור מהמלך. אז זו הייתה תפיסה הפשוטה, המדינית וההיסטורית של הרמב״ם. אין ישועה בלי מלכות ישראל. כשנמצאים בסכנה, אין דרך אחרת. אחרי הרמב"ם מדבר גם בלכות חנוכה, שחזרה מלכות ישראל קרוב ל-200 שנה, אף עוד שהכיר את המלכים, כפי שמדבר להם פירוש המשניות שם בראש יומה. אני מבקש לומר כאן כמה מילים. מילים פשוטות בגו העיניים, לבחינת למה לקרא סברי, מדינת ישראל היום היא המדינה היחידה בעולם שרוצים להשמידה ראש ממשלת איראן ימח שמו מדרבי העקב בגלוי כל כמה ימים. החיזבאללה והחמאס עצום זה חלק מאידיאולוגיה דתית. ונשאלת השאלה, למה איראן לא עושה שום דבר למדינת ישראל, רק מדברת? הרי יש להם כלים יכולים לפגוע בכל נקודה בארץ. יש לזה רק תשובה אחת, שום שמדינת ישראל עם אחת מחמש מעצמות הצבאיות הגדולות בעולם. וזה מה שמרתיע אותה. שום דבר אחר לא. השבוע ראיתי, מדינת ישראל שלחה לוויין שמסתובב כל כך משות בעולם ושולח תמונות מדויקות מכל נקודה שבעולם, מה שקרה באיראן, מה שקרה בסעודיה, מה שקרה בכל מקום. וזה מרתיע. איך עם כזה יהיה לו תמונה כזאת? זה חלק מאותה הבטחה שלא נתן השם למחות את ישראל, את שם ישראל. אם מדינה שלא היה לה העוצמה הזאת, אז לא היה אפשר לומר כאילו השם לא נתן למחות את שם ישראל. זה בסייעת המשמעיה. איך אפשר לא להתפלל על לחזק את מדינת ישראל? איך אפשר? אני לא מבין. לפני 50 או 60 שנה הרב מסאטמר זכרונו לברכה, רבי יואל טייטלבאום, היה מתגדל ומתנגד גדול לציונות, אמר, אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא שמדינת ישראל תיהרס ואף יהודי לא ינזק. אולי היה לו מחשבה, חלום, אפשר להחזיר את המנדט. מה האלטרנטיבה היום? משיח כמו יבוא, ואם לא יבוא משיח, מדינת ישראל תיהרס? איך אפשר לא להתפלל? כן, אפשר להתפלל אולי שכל החיזבאללה יתגיירו בגיור אורתודוקסי, ואנשי חמאס יתכנסו להסתדרות הציונית, ואני יודע באיראן תעשה ברית ההגנה עם מדינת ישראל נגד אמריקה. מה יכול, איך אפשר לא להתפלל שמדינת ישראל תהיה חזקה? מה האלטרנטיבה? מי שלא מתפלל על זה, מתנהג כמו שברכוזי והמובא בירושלים משמר לקדוש ברוך הוא. אל תתערב, אל תתקן, אל תגן, אל תרוס, נסתדר בלעדיך. בשביל דבר אני לא צריך לזה שום מאמר חז"ל ושום פסוק. דבר מובן מאליו, קיימות שתי תפיסות בקשר למהותה של יום העצמאות. תפיסה אחת שאפיינה את רוב רובם של היהודים הדתיים, הציונים הדתיים, בתקומת המדינה עד מלחמת ששת הימים. עצמאות, עצמאות פשוטה. אנחנו חיים בחירות, בחופש, לא משובדים. בתש"ח רקדו ורקד גמרא רבי אלעזר הגאון כמו איש חלב זה צדיק לברכה. מה היו גבולות המדינה? גבולות חלוקה? גבולות שהאבן קרא לזה גבולות אושוויץ? תל אביב ביפו? בלי רמלה, בלי ענדיה, בלי לוד, בלי נעריה. והפך נרדו. למה רדו? כי הרגישו חופש. מי שעבר את ההשפלה והשיבות בגלות, גם מי שלא היה באושוויץ. פתאום נפתח אור גדול. אז יום העצמאות זה יום גדול. שחררנו משעבוד, כולם שמחו ורדו, פרט לאדם גדול אחד, אדם מיוחד במינו הגאון רבי יהודה, שהוא לא רק סיטתי בשתיקה ובצמות אמר, איפה שכם? איפה חברון? על מה אמץ מייחים? ובמלחמת ששת הימים הפך את יום עצמות החגה של ארץ ישראל, של שלטון יהודי בארץ ישראל. ומאז רוב הציונים הדתיים הבינו, נתפסו לתפיסה הזאת שיום עצמאות זה יום שחגה של ארץ ישראל, לא שחרור מהשעבוד. ויש, אפשר לומר, שלוש סיבות לכך. א', רובו של הנוער ושל אותו דור לא ידע מה זה השפלה, לא ידע מה זה להתחבא בבונקרים ובריות, לא ידע מה זה שיעבוד, לא ידע מה זה חיי גטו. מה המיוחד בעצמאות? לא כמה יהודים דתיים ארצות הברית, מה היסוס בעצמאות? הם חיו את זה, הם נולדו עם זה, וגם בארץ כבר נולדו עם זה. מה עושים זה היסוס? שאנחנו בני חורים, זה סיבה אחת. סיבה שנייה, ארץ ישראל מופיע בהלכה. עצמאות, לא כתוב בשולחן ערוך ולא כתוב ברמב"ם. על עצמאות יש מקום לדבר על עצמאות, מאיזה מושג זה? איך מתרגים את זה לשפה הלכתית? אוקיי, נפגע את כל עניין יום עצמאות, חגה של ארץ ישראל ועל שלטון ארץ ישראל, ועל שאיפה להגיע לארץ השלמה, ומכאן כמובן, אחר כך, אחרי מה שקרה בגוש קטיף ואחרי כל הדיבורים על התנתקות והתכנסות וכל מיני שמות נפטרה, כמובן יש משבר, משבר גדול, ואנחנו מתפללים, ויש להתפלל הרבה שעה, התפילים דתיים השתקמו מהר מהמשברים, כי מדינת ישראל צריכה להרשות לעצמה שיצים דתיים יעמדו בצד. לא יהיה במזרח של, של המדינה. היו ספקות אם להפריד על מדינה. אני זוכר, חברים משבט קרלון אמרו, זה פשע של בן גוריון מפריש את אבא שלו בסכנות. ובאמת, היו כמה מהנהלת המדינה שהיו נגד זה. אבל היה לו הגדלות הזאת, שראה את המציאות. סיפרתי אתמול במגדל עוז, סיפור ששמעתי, הייתי נוכח אצל מוריך מי יצא בקבלכה, הרב מרצל ברחובות, בא לבקר אותו הרב רובמן, ראש ישיבת פרט הכרמל בחיפה, הוא מספר כך, הייתי אצל חזון איש לפני כמה שבועות, איך ואחרי היי יר, ואמר החזון איש, זה לא יעסיק מהמה, כמה שבועות, משהו כמה חודשים. ואז אני קמתי ואמרתי, הקדוש ברוך הוא מלך רחום וחנון שלא ישמע בקולו של חזון איש. ואז החזון איש אמר, אמן, יהי רצון. ואני שמעתי, הייתי נופח. ובשבת, בסעודה שסיפרתי, חלק מסיפור שאני אגיד לספר, זה אומר לך משהו. היו לי הנכדים, נכדים זה בשביל הנכד שלי שבא לסעשי, זה שבת האחרונה, כי עוד מעט נעקיבא נכנס לנעקיבא, ואז כבר לא יבוא איתי לסעודה שלישית. אז לכבודו, סיפרתי מה שהייתי צריך לספר בסוף, זה מה שאומר, רש"י אומר על פרשת מצורע, יצר ואיזור ושניתולה, אז אם התגאה, אז ישפיל את עצמו כאיזור ושניתולה. אז אומר, ועל חידושי ערים, וצריך להיות גם להפך. מי שמרגיש עצמו שפיות מוטלה צריך להיות כמו ארץ. אם אדם מבקשים לעשות משהו ואומר, מה אני מסוגל לעשות? אני כאזור, אני כתולה, אני יכול לעזור לך ואני יכול לעזור לעם ישראל. אז כמו שיש מצד אחד מי שגאה צריך להשפיל את עצמו, גם מי שקטן בני עצמו צריך לראות פעם כרץ. וכשזה סיפרתי סיפור אישי, כמה זמן זה יכול להיות דבר גדול. אני בהי יר התפלא אותי בבית הכנסת, אמרנו הלל יחד עם ידידי המנוח הגאון אל מלך בר שאול, זה צדיק לך, ורב זון גרז, כולנו אמרנו הלל. רק חזרתי הביתה לעשות קידוש ומצאתי שקיבלתי צו גיוס לבות אתו מיד, כי בינתיים ארבע מארצות ערב מירדן ומעיראק וממצרים ומסוריה התחילו לזרום כוחות נגד מדינת ישראל, והיה שם מחלוקת גדולה. האמריקאים אמרו תדחו את החלטת מאה, נכריז על שלושה חודשים של שביתת נשו. ובן גורן שלח את שרית שם לארצות הברית, והם אמרו לו זה מה שאנחנו חושבים, אל תיתנו על אמריקה, תדחו את הכרזת המדינה. ומתברר שנשלח לעוד מישהו, לא עוד יהודי אחד שרחוק מאוד מעם ישראל, אבל מדינאי גדול בצרפת שמו ליאון בלום, ננדה מי הגיע אליו, מה לומר דעתך להכריז, אמר זו הזדמנות חד פעם מתברא עכשיו, לא תהיה מדינת ישראל. ואני גויסתי בשבת, עליתי לאוטובוס, הגעתי עד חולדה, בחולדה קורא לי השליש, שנקרא שליש, לא היה מדהים, אמרו שהוא שליש, ואומר לי, מחפשים אותי. הדיגה שלה אומר לי ככה, אני רואה כאן לפניי השאלונים, וכתוב שם שהיית בהגנה. נתן נכון? אם היית בהגנה אז ודאי ראית פעם רובה. נתן נכון? לא הרבה פעמים, ראיתי כמה פעמים. הבזלתי פעם סטן וסיפקחתי ואני ניסיתי לפרק להרכיב אותו. אני אתן לך מחלקה, אתה תהיה מפקד מחלקה שאף אחד מהם לא עלה רבה, הם כולם עלו שלשום או אתמול מקפריסין. אמרתי, אני מפקד, מה אני יודע? ואני מפקד על אנשים? מה? אז לא זכרתי, לא ידעתי מהחידושי הלים שלפעמים אדם צריך עוד לא ישפיל את עצמו, זאת אומרת, זה יכול להיות סכנות נרשות. אחר כך ראיתי מי שבא במקומי, אז תכף שאל, צריכים לבדוק איפה הקו נסיגה, ושאלו אותו משהו, אומר, אני לא יודע, תגידו צילים, אומר יהודי חילוני, אמרתי. ברוך השם, עברנו בשלום, יצאתי בשלום. היה שם איזה תנועה של ערבים. אבל לפעמים אדם צריך להיות, לקבל לעצמו. אני זוכר, כשהיה לי חופש, עם החופש היה כבר בימים ההם, חזרתי הביתה, פגשתי את עדי אדון רבי צבי מאיר בן מנחם, חתנו של אדון רבי שזמן, אמר לי ככה, אנחנו אומרים כמו שאשתו של מנוח אמרה, מנוח אמר לאשתו מות נמות כאלוקים ראינו, ותאמר לו אשתו לו חפץ השם לעמיתנו לא לקח מידינו על עמך ולא הרם את כל אלה, כעת לא ישמם כזאת, אם הקדוש הראה לנו כאלה סימן שהקדוש הוא חפץ בנו, אולי יפסים רחוק מציון, אבל זה השכל הפשוט. אנחנו עומדים 58 שנים כמניינכם עברו למדינת ישראל. אני אסיים בכמה פסוקים שבגדר תפילה. כה אמר אדוני מצא חן במדבר עם סביבי חרץ. הלוך להרגיעו ישראל. מרחוק אדוני נראה לי. את עולם אבטיח. אל כמשבטיח החפצת. עוד אבנך ונבנה בתולת ישראל. עוד תביא תופייך ויצאת במקום. משחקים. עוד תקרמים בערי שומרון, נתונותים וחילינו, כי יש יום קרו נוצים בארץ רעים, כולו נארץ יום אל אדוני אלוהים.